שלום הרב רייטמן.
שלום ניב.
היום הנושא של השיחה שלנו הוא הבורא.
זה משהו שלא מוגדר בעצם.
יחד עם זה שהוא לא מוגדר, בעצם אין מישהו שלא שמע עליו או פנה אליו באיזושהי תפילה או בקשה או בשעת מצוקה,
משהו שנוגע לכל אחד.
כן, ממש נוגע לכל אחד. יש כאלה כן. שאומרים שהם ככה כבר גם מדברים איתו באופן תדיר, יש כאלה שוללים אותו לחלוטין ככה במדעים, נכון. במאמרים ככה מנומקים היטב, אבל איך שלא יהיה, אי אפשר להתעלם ממנו משך כל השנות ההיסטוריה. אז אולי השאלה הראשונה היא, הבורא, זה מה זה? זה מי זה?
הבורא זה מה שהאדם מרגיש כבורא. זה פחות מאוד, כסך הכל, מה שאנחנו, אם אנחנו יכולים לדבר רק על מה שאנחנו מרגישים.
נכון.
פעם עם ישראל היה בהרגשת הבורא, מתי שהיינו באהבת אחים, בקשר בינינו, ובקשר בינינו הרגשנו את התכונת ההשפעה הזאת שנקראת בורא, שאותה אהבה שבינינו היא הייתה נותנת לנו הרגשת הבורא, תכונת ההשפעה, תכונת האהבה שהיא ממלאה את העולם. שהתקלקלנו, יצאנו מהתכונה הזאת, מאהבת אחים לשנאת חינם. זה היה לפני 2000 שנה, שבעקבות זה גם כן נחרב בית המקדש, ויצאנו לגלות כתוצאה מזה שנפלנו מתכונת האהבה לתכונת השנאה. ואז נעלם גם כן הבורא מהרגשה שלנו. אותה תכונת ההשפעה והאהבה שהייתה שורה בינינו, היא נעלמה. ואז בורא נעלם, נסתר.
ומאז,
מאיתנו. כן, ודאי. נעלם מאיתנו.
זה לא שהוא נעלם בעצמו, הוא בעצמו לא נעלם.
לא. אנחנו מדברים על מה שקורה לגבינו. אנחנו תמיד מדברים רק מה שאנחנו מבינים ומרגישים במציאות. ואז בורא נעלם, נסתר, ואנחנו נשארנו בהסתרה, ובאותו הסתר שנקרא גלות אנחנו נמצאים. כתוצאה מההסתרה הזאת, במקום הרגשת הבורא, נשארנו באמונה, שאנחנו מאמינים שהוא קיים ונמצא, ויש לו בכל זאת יחס אלינו, רק אנחנו לא מגלים אותו. אז כבר לא נקרא בורא, בוא-אורא. אלה אם אנחנו נרצה לגלות אותו, ועכשיו הזמן דווקא לגילוי הבורא, ולכן כל העולם הוא נמצא במשבר כדי לדחוף את כולם לגילוי הבורא, אז אנחנו שוב נגיע למצב שאנחנו נצטרך להתקשר זה עם זה, אבל במסגרת כל העולם, באהבה ולהשפעה, ונגיע לאותה הרגשה של האהבה, אהבת אחים, שבתוכה אנחנו נרגיש את הבורא, את הכוח העליון הזה של הטבע, שכולו כולו ממלא אותנו. וגם כן צריכים כאן להגיד שהבורא,
כן,
וכוח השפעה ואהבה, והטבע בגימטריה האלוקים, זה אותו דבר.
אוקיי, אז זאת אומרת שהוא בעצמו נמצא מחוץ לנו.
כן, אבל אנחנו לא יכולים לדבר על מה שלא מרגישים.
למה לא? הנה עכשיו אנחנו מדברים עליו.
כן, אבל זה לא נקרא שאתה מדבר על משהו מציאותי.
למה?
לגביך.
אני קורא בספרים שהוא טוב,
יש אומרים, אבל אתה לא מבין אפילו מה הם מתכוונים. כי אתה מכניס למילים שלהם מה שאתה מרגיש מהעולם הזה. מה זה נקרא טוב? שואל את הילד, טוב זה נקרא ממתק, טוב זה נקרא כדורגל, טוב נקרא אופניים, שואל אדם גדול, טוב זה נקרא לנוח באיזה ים, טוב זה נקרא לנסוע למרחקים. אין, מה זה טוב לכל אחד ואחד, כל אחד יגיד לך. אז מה זה הבורא? טוב ומיטיב. מה זה נקרא שהוא, מה מיטיב הטוב? החיים הבימים שלי הגשמיים? זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המילים, כן. מה שכתבו מקובלים מהרגשת הבורא, אבל אנחנו לתוך המילים האלה כבר מכניסים את ההרגשה שלנו ממה שאנחנו יודעים, מהעולם הזה. ואז יוצא שאני לגמרי לגמרי לא קורא מה שהם כותבים, אלא אני לפי המילים שלהם קורא מה שאני מתאר לעצמי. Okay. ואז זה יוצא כאילו סיפורים, אגדות.
אבל שוב, אני רוצה שנייה לעמוד על הנקודה הזאת.
כן.
הבורא קיים מחוץ לאדם, או שהוא לא קיים מחוץ לאדם? מה זאת אומרת?
אין בורא ללא נברא. אי אפשר. חוכמת הקבלה מזהירה. מה שלא נסיק, לא נדע בשם ומילה. זאת אומרת, מדברים רק מתוך ההשגה. רק כלפי האדם המשיג. ולכן, אנחנו לא יכולים לדבר על הבורא, אלא אם הוא מושג בתוך האדם. ממש. ולכן חוכמת הקבלה דורשת שאנחנו צריכים לגלות את הבורא, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, שממש אנחנו חייבים לזה להגיע. אנחנו חייבים להגיע לדבקות בבורא. מה זה דבקות? כתוב הדבק במידותיו. הוא רחום אף אתה רחום, הוא חנון אף אתה חנון. זאת אומרת שאנחנו צריכים להגיע בדיוק לאותם התכונות כמו שהוא, ואז אנחנו נרגיש אותו בתוכנו. אי אפשר להשיג את הבורא מחוצה לי. אני יכול להשיג אותו רק בתוכי, כתכונת אהבה והשפעה שאני משיג, שאני בזה נמצא, שזה שלי, שאני נעשה כזה. אז במידה שאני נעשה כמו השפעה ואהבה לזולת, במידה הזאת אני מרגיש את עצמי כבורא, ואז אני יכול להגיד עליו מי הוא ומה הוא. רגע. זהו. ולכן כתוב, ממעשיך הכרנוך. זאת אומרת שאתה צריך לעשות את המעשים, ולפי המעשים שלך אתה מכיר אותו רק מתוך המעשים שלך. זאת אומרת, אין בורא שמושג מחוץ לי, אלא רק מתוך זה שאני עושה דברים טובים כלפי הזולת. אז במידה הזאת אני יכול להגיד, או, הבורא הוא ככה, הבורא הוא כזה. ולכן הנשמה, היינו תכונת ההשפעה והאהבה שלי לזולת, נקרא חלק אלוקה ממעל, שהבורא הוא כולו ב-100% משפיע ואוהב, ואני במשהו קצת, ואותו משהו קצת שיש לי כלפי הזולת, השפעה ואהבה, היא נקראת הנשמה, לכן היא חלק מאלוקה.
אוקיי, אז אבל אז אם אני הופך להיות בתכונת ההשפעה, אז בעצם מה זה אומר? שאני הבורא?
כן, שבך מתלבש הבורא, ורק מהתלבשות בך הבורא, הבורא מתלבש בנברא. רק מתוך זה אנחנו יכולים לדבר. כן.
ולמה נאמר שהוא ברא את האדם בצלמו ובדמותו? במה אנחנו דומים לו?
כי מלכתחילה הוא ברא את אותנו בצורת ההשפעה והאהבה כמוהו, ואחר כך אנחנו התקלקלנו בכוונה. נפלנו מגובה הזה של השפעה ואהבה להפך, לזה שאנחנו רוצים לנצל את הזולת, לזה שאנחנו ממש מתייחסים זה לזה בשנאה, וכל אחד מודד את עצמו כמה שהוא יותר מאחרים, ובחזרה אנחנו צריכים להגיע לאותה דרגה כמו שהוא ברא אותנו, השפעה ואהבה חלוטה.
ואז אנחנו נעשים דומים לו.
כן.
בזה.
כן, וזה נקרא מגיעים לדבקות עליו. זאת אומרת, שלגמרי נדבקים זה מזה עד שאי אפשר להפריד. כמו שכתוב, ישראל הוא ראה את החוקות שבריחו חדו, שאנחנו ממש נעשים כאחד עמו.
אוקיי. ולמה דווקא הוא נקרא בורא? זאת אומרת, על שם פעולה של בורא.
בורא. שבוא ותראה, זאת אומרת, בוא זה נקרא שתתקדם בתיקון שלך, בהשפעה שלך, באהבה שלך כלפי זולת, כמה שאתה יכול להתאחד עם הזולת בכלל הנשמות שנקרא כנסת ישראל, כונסת כל נשמות יחד, שם אתה מגלה בתוך כנסת ישראל שזה נקרא שכינה. שכינה זה כמו צלחת כזאת שהיא בנויה מכל הנשמות שנמצאות ביניהם בהשפעה ואהבה. אז בוא, אם תבנה דבר כזה, אתה בזה ראה, אתה בזה תגלה, תבין, תרגיש, תראה את הכוח העליון הזה שנקרא בורא. דווקא המילה שלו עצמה, כן, השם שלו בורא, שם הכללי, אומר לנו על הפעולה שעל ידה אנחנו משיגים אותו, משיגים בתוכנו, בתוך התיקון שלנו, בתוך קשר ההדדי בינינו. לכן בקבלת התורה תנאי לקבלת התורה זה ערבות. שאם אנחנו מתאחדים יחד כאיש אחד בלב אחד, כל הרצונות שלנו זה לזה, כולם קשורים יחד זה לזה, אז מתגלה הבורא.
והפועל בורא הוא כאילו כמו ליצור, לעשות איזשהו, מה האדם שמשיג את הבורא, מה הוא בורא? כלומר, מה הוא יוצר?
הוא יוצר בו בעצמו את תכונת הבורא, השפעה ואהבה. רוחניות זה כוח, רוחניות זה תכונות ולא חפצים. אם אני מגיע לתכונת האהבה לזולת, ללא שום חשבון לעצמי, יוצא מעצמי לזולת, אז נקרא שאני כלפי מתייחס כמו בורא. ואז אני והוא נעשים במידה הזאת כאחד.
אז אני לא יוצר איזה משהו, כלומר, אני עכשיו לא יודע, אומרים, הבורא ברא את השמיים ואת הארץ ואת כל הדברים, אז מה, אני גם מתחיל לברוא, מה אני
בורא? כמו שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, ככה צדיקים, כך כתוב, כן, הם גם כן שותפים בבריאה, נכון.
מה זה אומר?
כי זה מתקנים את עצמם, ואז בתוכם הם מחברים את שני הכוחות האלו. הארץ נקרא רצון, הארץ ממילה רצון. רצון שלהם לקבל עם השמיים, שזה נקרא תכונות ההשפעה, תכונות הבינה. אז הם מחברים אותם יחד, בונים שמיים וארץ.
ולמה בחוכמת הקבלה בעיקר משתמשים בשם הזה ולא בשמות כמו הקדוש ברוך הוא, אלוקים ועוד הרבה שמות?
זה שמות הפרטיים. השם הכללי זה בורא. כי הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שזה נקרא כך פרצוף, זה רמפין בעולם האצילות. שזה הופעה מיוחדת, מסוימת, מוגבלת של הכוח הכללי הזה שנקרא בורא.
בורא זה שם הכללי.
שם הכללי. אבל מפני שאנחנו, הנשמות, מקבלים השפעה למלכות, לאוסף של הנשמות, מהזרמפין שנקרא קדוש ברוך הוא, אז אנחנו בדרך כלל קוראים את הבורא בשם הפרטי הזה, הקדוש ברוך הוא. גם זה לא מובן, מה זה? הקדוש ברוך הוא, נו מה זה? זה לא אומר על כלום, כן?
כן.
נו, זה אומר... כאילו, בלי לקבוע משהו, ההוא הקדוש, ההוא כזה, לא זה ולא כלום, ההוא כאילו.
אוקיי.
אתה, אני מצביע על משהו בשם הזה, אומר לך שזה, אבל מזה לך ותגלה.
זאת אומרת, על הפעולה, על זה שאני צריך לבוא ולעשות את זה.
כן, כי השם הזה עדיין הוא לא מקביל, לא עושה שום, לא נותן לי שום תמונה, שום צורה. אנחנו לומדים מחומת הקבלה שאנחנו תמיד משיגים את מארבע בחינות, אנחנו משיגים לא עצמות ולא צורה מופשטת, אלא צורה מלובשת בחומר וחומר. החומר שלנו הוא רצון, החומר שלנו כולו הוא רצון. דומם, צומח, חי, מדבר בעולם הזה, זה כולו רצון. רק דרגות שונות של רצון. ורצון הזה, אם הוא מקבל תכונת הקבלה, אז בעצם לזה אנחנו מבדילים בין דומם, צומח, לחי, לאדם, כי כמה שרצון לקבל יותר גדול, בכל מיני אופנים, אז אנחנו בזה רואים שדומם הופך להיות לצמח, צמח לחי, חי לאדם. ואנחנו משיגים את התכונה, מה שיש בתוך הרצון. אז שוב, אנחנו משיגים חומר, רצון שלנו, וצורה מלובשת בחומר.
שזה צורת ההשפעה.
שזה צורה, אם זה צורת ההשפעה, זה נקרא רוחניות, אם זה צורת הקבלה, זה נקרא גשמיות. אנחנו בינתיים משיגים בתוך הרצון שלנו רק תכונת הקבלה. גשמיות, ולכן מרגישים רק את העולם הזה. ברגע שאנחנו מתחילים להשיג צורת ההשפעה שמתלבשת בחומר שלנו, אותה צורת ההשפעה שמתלבשת בחומר שלנו היא נקראת נשמה, ואז אותה אנחנו אומרים זה חלק מהבורא, ולפי זה אנחנו מכירים את הבורא. אני לא מכיר את הבורא, אני מכיר את הנשמה שלי, ולפי זה אני אומר עליו.
זה נשמע קצת מוגבל, לא?
זה מוגבל עד שאנחנו מתקנים את עצמנו ומגיעים למצב שנשמה של כל אחד ואחד חייבת להתפתח עד מימד של המקורי, ששם מבלתי מוגבלת היא שווה לבורא, כל אחד ואחד. כל אחד חייב להגיע לעיקר הבורא במלואו.
ולמה הוא, למה הוא ברא כל כך הרבה אנשים שלא מאמינים בו וכופרים בו ומזלזלים בו ומוכיחים שהוא לא קיים?
זה, 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 זה אנחנו מודדים אותו ב, 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 ברגשות שלנו. איך זה שמוכיח? זה ש, 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 שמזלזלים בו. הבן אדם צריך לעבור, כמו שכתוב, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא. אין אדם עושה דבר מצווה אלא אם כן נכשל בה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור על כל המצבים ההפוכים מהבורא כדי להכיר אותו, כי דווקא יתרון אור מתוך החושך. אנחנו צריכים להכיר כל הצורות ההפוכות, הרעות ביותר, הגרועות ביותר, האגואיסטיות ביותר, עד שאנחנו מתקנים את עצמנו ומגיעים לצורה הנכונה. ואז בין הקצוות האלו, אז יש לנו הרגשת התפיסה הגדולה, הרחבה. בקונטרסט הזה.
איך עכשיו האדם, בוא נדבר קצת על האדם שמרגיש שאתה מגלה את הבורא, ואיך, כלומר, איך זה להיות בקשר עם הבורא? מה זה אומר? יש לו פרוטקציה? מה יש לו? מה יש לו מזה? כלומר, מה...
אין לו כלום?
מה זאת אומרת? אין לו כלום?
אין לו כלום, הוא פשוט עובד עם הכוחות ההשפעה שרחש. אבל... ואז הוא מרגיש ודאי את עצמו מעל העולם הזה, מעל הרצון לקבל, ומה שמתרחש בתוך הרצון לקבל. הוא מרגיש עד כמה שהוא קשור לכל היתר נשמות. הוא מרגיש מה שמתרחש בהם, ואז הוא נמצא מעבר לזמן תנועה ומקום. הוא לא קושר את עצמו עם החיים כאן בעולם הזה, שהיום הוא חי ומחר הוא מת. אלא הוא מבין את הזרימת הכוח הזה של השפעה ואהבה, עד כמה שזה לא מוגבל בחיים שלו. והוא כבר מזדהה עם הכוח הזה ונמצא עם הכוח הזה בגובה הזה. ואז יש לו קשר עם האלוקות, יש לו קשר עם הנצחיות. הוא חי בתוך כל היתר נשמות, הוא חי בקשר עם הבורא, בקשר בדבקות עמו, וכל המטרות שלו זה מטרה אחת. איך להשפיע לכל היתר נשמות, לכל בני אדם, נגיד, שהם לא מרגישים את, בינתיים את עצמם בתור הנשמה, בתור החלק המשפיע שבהם. איך לגרום להם שהם הגיעו להשפעה ולאהבה הדדית, שבזה הבורא יתגלה בכל הנשמות הזה. מה שנקרא שיתגלה בכל העולם. ואז האדם הזה נעשה בזה שותף לבורא, שהוא יכול לעשות את הפעולות כאלה שבורא... לא יכול, נמנע מהם.
מה זאת אומרת?
כי האדם נמצא בקשר עם כל היתר נשמות, והוא נמצא בלימוד, ובהפצה, ובפעולה איתם יחד. אז הוא באמת יוצא להכיר את הבורא לנבראים.
ומה זאת אומרת, יש משהו שהבורא לא יכול לעשות, והאדם שהכיר את הבורא כן יכול
כי
לעשות?
כי אם הוא יעשה, הוא יגנוף מאיתנו את הבחירה החופשית. ואז אנחנו לא נבין את כל המציאות. אנחנו צריכים להשיג את המציאות בעצמנו, בכוחותינו. ולכן רק נשמות בעזרה הדדית זו לזה יכולות להכיר את כל המציאות ובורא. ובבחירה חופשית שלהם, בהגיעה שלהם. ואם הבורא יעשה את זה, אז כאילו הוא יחסר מאיתנו איזשהו כלי, איזה חיישנים, איזשהו תכונות שבהם אנחנו נגלה את הנצחיות ושלמות. אז אסור מצד העליון לעשות כך. בוא נגיד שיש לי תינוק ואני רוצה לפתח אותו, אז אני דווקא נותן לו תרגילים, אני דווקא נותן לו דברים קשים, לגו, פאזל, אחר כך תרגילים בחשבון וכו' וכו'. אני נותן לו דברים האלה שהוא ילמד, שהוא יהיה גדול, שהוא יבין, ולא שאני אעשה במקומו איזה חוכמה הזאת, שאני אעשה במקומו את הכל והוא יגדל ומה יהיה. לא יוכל להבין את העולם שהוא חי בו. אז דווקא ההפך, אנחנו צריכים לעבור כל הדרך בעצמנו.
אתה יכול לתת דוגמה לאיזושהי פעולה שהמקובל עושה ושהבורא נמנע ממנה לעשות והמקובל דווקא כן עושה?
הבורא זה אור הכללי שמשפיע על הרשימות, אבל זה דברים שאנחנו נדבר עכשיו בינינו ואנשים לא יבינו. הבורא מעורר בנו שלבי ההתפתחות. זאת אומרת, נגיד אתמול הרגשנו כך, כל העולם, כך פשוט מפוזרים, היינו עושים עסקים, היה חיים דווקא בסדר. פתאום היום התגלה משבר. זה ודאי שמלמעלה, מה שנקרא. Okay. זאת אומרת, על ידי סדר תוכנית ההתפתחות ברורה, שמקובלים כבר צפו ודיברו על זה כבר מלפני המון שנים. אלפי שנים, אפשר להגיד. כבר בזוהר כתוב שבסוף מאה ה-20 יבוא הזמן שהאנושות תהיה מחויבת להתחיל לעשות תיקון הכללי. ועכשיו זה מתגלה המשבר. המשבר זה נקרא מתגלה הידיעה שאנחנו לא קשורים יחד, או קשורים בצורה לא נכונה, אגואיסטית, ובזה אנחנו הורסים את העולם והורסים את החיים שלנו, עד שאנחנו מגיעים ממש לדברים המסוכנים ביותר, כן? למלחמות ולמשטרי הנאצים וכו' וכו'. ואז זה גילוי שבא מלמעלה, על ידי הבורא.
כן.
הוא מגלה לנו שאנחנו קשורים לא נכון בינינו. ובזה דוחף אותנו, כן? מקדם אותנו על ידי התקיפה כזאת, כן? הוא דוחף אותנו שאנחנו נתחיל להכיר את הרע שבאנו, שלא נותן לנו לחיות טוב, ושאנחנו נזדרז לתקן את עצמנו. אז זה מלמעלה. אבל חוץ מזה הוא לא יעשה כלום. הוא יעשה כל מיני כאלו פעולות, okay. שאנחנו נרגיש רע.
אוקיי.
רק רע. עד שאתה תכיר בהם שיש, שדבר זה הוא מטרתי, כל סיבתי וגם מטרתי, ותתחיל לתקן את עצמך, להתקשר לכולם כך שיהיו עד כאיש אחד בלב אחד, עד שכולם יהיו ממש כאגודה אחת. נצטרך לתקן את עצמנו כך, ואז כולם, כל העולם יגלה את הבורא ויהיה בדרגה הרוחנית. ואז אנחנו לא נהיה קשורים לחיים שלנו, לגוף שלנו, אלא כולנו נרגיש רק חיים רוחניים מתוך הנשמות. וזה, אם לא רוצים לעשות בעצמנו, אז עד סוף 6,000 שנה, זאת אומרת עוד 230 שנה, אנחנו צריכים לסיים את זה בצורה רעה כלשהי. Okay. אם אנחנו נזדרס, אנחנו יכולים לעשות את זה מקודם, כמו שכתוב, ישראל מזרזים את הזמנים.
אז מה, הוא שולח את המקובל ואומר לו, לך...
גם כן מפגיע. שולח מקובל, גם כן יש עניין של למת והצדיקים, יש הרבה דרכים למקום, מה שנקרא. לבורא יש הרבה עוזרים שבעולם הזה, שהם עושים כל מיני פעולות ועוזרים לאנשים הפשוטים להתחיל להכיר את מטרת הבריאה.
אומרים שהבורא שמדבר עם האדם פנים אל פנים, וכל מיני תיאורים כאלה בעצם נמצאים גם בתורה, אנחנו יכולים למצוא את זה. מה זה אומר?
זה סוג גילוי.
מה זאת אומרת?
זה סוג גילוי. זה לא שהוא מדבר בגלי שמיעה, או מתגלה בגלי ראייה.
אז מה סוג הקשר? איך הוא עכשיו מדבר, רוצה להגיד משהו לאדם,
בתכונה, מה אומר? בתכונת ההשפעה שאדם רכש, שם הוא מגלה את הכוח הזה שפועל במציאות שנקרא בורא.
אבל הוא מבין אותו כישות עצמאית?
הוא מבין אותו כישות עצמאית, ודאי.
שהוא בקשר איתה?
כי הוא מבין אותו כשורש שלו, כמקור של הכל, שמחזיק את הכל, שמחבר בין הנשמות. הוא רואה את זה כי אין עוד מלבדו. וטוב ומטיף. שני דברים הוא מגלה בבורא. שרק הוא קיים ומסדר את הכל, ושהוא פועל את זה בצורה טוב ומטיף לכולם.
ואז מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה? אז איך בכל זאת הוא הולך עכשיו ומבצע? אמרת שיש דברים שהוא עושה שהבורא לא עושה. אז מה הוא מרגיש, מה הבורא רוצה ממנו שיעשה, והוא הולך ועושה?
ודאי, ודאי. אדם נמצא בהתפתחות, ואז מתוך ההתפתחות הזאת הוא מרגיש מה הוא חייב לעשות. כי מתגלים בו כל מיני דברים, ההזדמנויות להתקשר לאנשים ולעזור להם בקשר בין הנשמות, ואיך להביא אותם לתיקון, ואיך, רק לקראת זה. אין יותר מה לעשות בעולם הזה. רק להגיע לתיקון, לחיבור בינינו ולגלות את האלוקות, ואז אנחנו מגיעים למצב אינסוף. אחרי המצב הזה יש עוד התפתחויות שעל זה נדבר לא בתכנית הזאת.
והקשר הזה של המקובל עם הבורא הוא לפרקים, או שהוא קם בבוקר, הוא מרגיש את הבורא, הולך לישון, מרגיש את הבורא, אוכל ארוחת צהריים, מרגיש את הבורא, איך זה? הוא מדבר איתו כל הזמן, איך זה?
בין הבוקר לצהריים.
לא, כאילו...
ודאי, ודאי. זאת אומרת, יש דרגות של הכרת האלוקות, אבל בעצם אם אדם נמצא ממש בחלום, כן, בשינה, אז אין הכרה, כי הוא נמצא בחיים בימיים. אבל ברגע שמתעורר, ומתחיל לעבוד עם, עם התחושים שלו, עם התכונות שלו, אז מיד הוא נכנס להכרת האלוקות. ויש בזה עוד ועוד כל מיני אופנים. זה...
איזה סוג של קשרים יש ביניהם? נאמר, חוץ מזה שהוא מרגיש מה הוא רוצה, או לפעמים יש ביניהם קשרים של כעס, פחד, צחוק, איזה שהם התרגשויות כאלה כמו אהבה. אנושיות? אהבה. בלבד?
בלבד. זה לא...
כלומר, זה אחד
באהבה מונית? יש לך הרבה מאוד אופנים, כל מיני מצבים. כי לפעמים זה כאילו שנאה, לפעמים זה כאילו אהבה. כל מיני דבר והיפוכו. לפעמים הקשר בתוך זה, זה יכול להיות ראייה, זה יכול להיות שמיעה. זה לא ראייה ושמיעה שלנו, אלה דרגות. דרגת בינה נקרא שמיעה, דרגת חוכמה נקראת ראייה וכן הלאה. אז יש כאן, כמו שמדובר על משה נגיד, כן?
כן.
אז אדם עובר כל כל השלבים הללו, מה שמסופר על משה, עם האלוקים.
ואיך מרגיש המקובל שנמצא בגילוי וסביבו אנשים לא נמצאים? לא נמצאים.
שהם לא נמצאים, והוא כן נמצא, אבל הוא רואה מה, איך דרכיהם, הוא פועל הבורא כדי לקרב אותם לגילוי.
כלומר, זה לא כאילו איזושהי הרגשה של אני קיבלתי והם לא קיבלו, זה לא קצת נעימות כזאת שהם לא ואני כן?
לא, זה תכלית הבריאה, זה תוכנית הבריאה. האדם רואה איך שכל השכינה הזאת, הכלי הכללי הזה, אוסף של כל הנשמות, איך שהיא מתנוצצת כולה ומגיעה לתיקון, איך שהכוח הבורא, הכוח ההשפעה הזאת והאהבה ממלא אותם, ולאט לאט כמו המטפלת העדינה כזאת מביא את כל הנשמות לחיבור ביניהם, והאדם משתתף בזה, המקובל משתתף בזה בכמה שמסוגל, בכל הדברים. זאת אומרת, מה, בכל מה שמסוגל.
ואם הבורא הוא כוח שממלא את כל המציאות,
כן.
אז יוצא שהוא גם כאילו מדבר גם עם מי שלא נמצא איתו בהכרה?
כן, אבל מי שומע?
אז מה חסר לנו כדי לשמוע? כלומר,
או השוואת הצורה. או רחום אף אתה רחום. זאת אומרת, אתה חייב להגיע לאיזושהי מידת ההשפעה והאהבה לזולת כדי להתחיל להכיר את הבורא. במידה שאתה מגיע לאהבת הזולת, מאהבת הזולת לאהבת השם, מה שנקרא.
אז מה הוא היה אומר לנו, אם היינו מצליחים להבין אותו, לשמוע אותו?
בנים, אני מחכה לכם.
כלומר?
מחכה שתבואו, שתגיעו לאותה תכונה כמוני, ונגיע לדבקות. אין יותר. אז בוא נזדרז.
נזדרז. אני מודה לך מאוד, הרב לייטמן. תודה רבה.
תודה לכולם.